הוא מופיע אצל תלמידי חכמים. כתוב ככה, רבי אלעזר ברבי שמעון, עטוי חמרה אגבי אבוי למזבן איבו מן קריית העמוני. הגיעו חמרים לקנות מאבא שלו סחורה. בסדר? חמרים זה אנשים שלוקחים דבועה ממקום למקום, והם הגיעו לבית של רבי שמעון. לרבי שמעון יש סחורה בבית, והמדרש לא עוסק ברבי שמעון בלבד, הוא עוסק בבן שלו, ברבי אלעזר. כשהם נכנסים לבית, הם רואים את רבי אלעזר. איפה הם רואים אותו? יטיב גבי תנורה. אימן אסחה והוא אכיל. אימן אסחה והוא אכיל. עד אכיל כל הצוותה. הוא יושב על התנור שלו. ישבתם פעם על התנור? מה הכוונה לשבת על התנור? אכול מהסיר. כמו בימינו. חכה שם שיהיה מוכן ואופ. כן, מה עוד? הוא מכין את האוכל. אימן אסחה והוא אכיל. אמא שלו זאת שמאכינה. זה הרבה יותר חמור מלאכול מהסיר ישר. היום יש לנו מטבח מודרני. מטבח מודרני, יש חמצת אוטומטי. לפעמים גם לא צריך גז בכלל היום. כל מיני צורות חשמל למיניהם. אתה מבשל בצורה נקייה עד כמה שאפשר. פעם בשביל להכין אוכל היית צריך לשרוף שריפה. הפיח כבשן כזה. המקום הכי מלוכלך שנמצא בבית זה המטבח. מקום מסריח, מקום של זוהמה. גדרות, היום בכלל כל המציאות ההיגנית, בהמון המון דברי חז"ל, בהלכות, בביטויים, רואים שהשתנתה פלאים. אבל המציאות ההיגנית אז הייתה אחרת לגמרי. היו מבשלים בגדרות ענק כאלה. היכולת לנקות אותם הייתה אחרת לגמרי. פיח כבשן. איך הוא יורד, מה הוא יורד, ניקו רק בפנים, רק בחוץ, דברים נשפחים. לכן הכל כמו בבטרה. חצר, הכל קורה בחצר. שם העיקר ההתעסקות, אפשר להכניס את זה הביתה. רבי אליעזר פה, ולפני, רבי אלעזר, ולפני שהוא נהיה רבי, ועוד לפני שהוא למד תורה, המדרש הזה ככה נראה בסוף. הוא יושב, ועל התנור, שם הוא יושב. במקום הכי מסריח הזה הוא בוחר להתיישב. מה הוא עושה שם? אימן אסחה והוא אכיל. אימן אסחה והוא אכיל. למה המדרש חוזר פעמיים על המושג הזה? אימן אסחה והוא אכיל, אימן אסחה והוא אכיל? טבעי. שם איזה פס רץ ככה. אמא שלו מכינה והוא מסיים. אמא שלו מכינה והוא מסיים. עד האכיל כל הצוותה. מה זה הצוותה? לא שומע, בקול. הוא נסה ללמוד ביחד, בסדר? מה זה כל הצוותה? כל הסיר. אז יש פרשנות אחת. הצוותה זה כל הגדרות. כל הכלים מסתיימים. הוא מסיים אחת, אחת, אחת. היא מכינה והוא מסיים. אבל כתוב שאם הנסחה והוא יאכיל, אם הנסחה והוא אכיל. ראיתי שיש בו מפרשים, מסבירים שהצוותה זה סוג של מחסן, אוצר. כל האוכל. אתה שמתאר איזה משהו, זה היה כזה. אם הנסחה והוא אכיל, אם הנסחה והוא אכיל, עד שיסתיים, אה? כל האוכל. פרק. את כל זה רואים החמרים. אז קודם כל, המציאות הזאת היא צריכה תלמוד, נכון? מה זה ההתנהגות הזאת? עוד דבר צריך בירור. מה צריך בירור פה? מה הייתם רוצים לברר פה בתיאור הזה? יושב על התנור, אם אין אסחב הוא אכיל, אם אין אסחב הוא אכיל. מה דאחי כל הצוותה, מה הוא צריך בירור? כן. זה אחד, שאלנו, על המקום. מה עוד?
יש לך אבטלות כזאת גדלה בבית של רבי שמעון.
כן, זה לא מסתדר, גדול הדור, כן. רבי שמעון הוא בעל הזוהר הקדוש. רבי שמעון בר יוחאי, גדול הדור. גם לפני שהוא נכנס הביתה, זה מה שכנראה קרה לחמרים הללו. אז תמיד מעניין לקחת סחורה מאיפשהו, להעביר מקום למקום, אתה פוגש אנשים, פוגש דמויות, וכשאתה נכנס לבית של גדול הדור, אתה עושה זה לשם ייחוד אחד. בטוח שתראה פה איזה תופעות, לא מעל מה עדן. בבית של גדול הדור, בטח הילדים הם סוג של מלאכים, לא אוכלים שבוע, שהם צריכים משהו, הם מקחקחים בגרון, כדי שמישהו יעזור להם. משהו אחר, סטנדרטים אחרים, משהו שבונן את העולם אחרת. פתאום טרח. רואים את רבי אלעזר. על התנור. כן, בקשר בין הילד הזה לבית שלו. מה עוד?
האמא.
מה?
למה אמא שלו אחריו?
מה אתה רוצה, שיתריב אותו? מה הכוונה? חדד?
כאילו, מבחינת זה שכאילו, למה לא חייבת?
אמא שלא מכילה אותו, הוא אוכל. לא כתוב שהיא מאכילה אותו. למה היא לא מגבילה אותו? מה אמא, זה מה שרצית לשאול?
לא, היא
מאפשרת
הסיטואציה הזאת.
כן, בחור אוכל ואוכל ואוכל. גם אם הוא מסיים את כל הגדרה, כן? לפחות יש עוד שניים בבית. כנראה שיש עוד. לפחות יש שניים. אמא ואבא. אין למי לשמור קצת אוכל. אי אפשר להגיד, פסט, מה נסגר איתך? איפה, איך זה מתכתב לך עם שאר האנשים, שאר החיים שנראים פה? אם אין הסחב הוא אכיל, כל הזמן. אמרין, ראו את זה החמרים, אמרו וואי וואי, חיבה בישה שריה במענה דעדן. דומה שזה מביא רעבון לעולם. שרואים את זה, החמרים, אז הם אומרים. לא כתוב אומרים זה לזה, הם כתוב שהם אומרים. וואי וואי, וואי זה סוג של בעלה, איזה פחד. חיביה בישה שריה במענה דעדן. נחש רע שוכן במאב של אדם זה. אחרי יום חמישי האחרון, חיביה בישה במאיים. עולם שאין לו סוף, אה? להתמוגג. ברוך הוא ברוך שמו זכינו. אז כן, נחש רע במאיים של של האדם הזה, של הילד הזה. מה זה התגובה הזאת? למה דווקא נחש? מה הם אומרים? מה, איך אנחנו קולטים את האמירה הזאת שלהם?
שזה תאווה, זה צערה.
למה תאווה ונחש זה צערה?
נחש הוא אדם הראשון.
אחרי את הקדמון, הסילום מגן עדן, נכון? דחף אותה לאכול מהעץ האסור, מהפרי האסור. תאוות! הדבר השני זה דומה שזה מביא רעבון לעולם. מה אתם אומרים על האמירה הזאת? הגזימו קצת. למה אנשים מגזימים שהם רואים תופעות כאלה? למה יש פה הגזמה? יש איזה דאגה, איזה פחד. יודעים שהוא לא יריב את העולם, כן? רק צימור בשלושות את הרגל, סך הכל. יכול להיות. יהיה איזה בלגן אם הוא לא משאיר לאף אחד ויושב שם במקום כזה. יכול להיות שיהיה בזה קיקויים, אבל רעב לעולם, מה? מה האמירה? הוא בסדר? אה? הם כועסים? זה מה שאתה מבין? על מי הם כועסים?
על ההורים.
על המערכת.
כן.
איזה כזה לכעוס על המערכת, אה? לפרוק לחצים קצת. למה לא למדת בתיכון, הישיבה התיכונית? למה לא עשית מה שצריך, ההורים? למה לא? אומר, שחררו קצת, פרקו קצת לחצים על המערכת. תראו מה קורה. שמע קוליאון. מדנפקון למזבן תעניאון, נצב חמרון והסיקו נאגרה. הלכו להביא את הסחורה, חנו את האוטובוס בחוץ, את החמורים. לקח את החמורים, שם להם על הגג. הניח אותם בגג. אתון דבעון חמריון ולא אשכחון יתון, תלון העניון והחמון יתון יאבין ביאגרה. אז יש פה בתיאור של המדרש, איזה איתור לשון, נכון? המדרש מתאר לנו עד לפרטי, פרטי, פרטי דבר, פרטים, דברים, שצריך לא כל כך לדעת. הם לא מצאו את החמורים, הלכו לרבי שמעון. פה לא כתוב, כתוב, הלכו, ו... הכל בסדר? זה נפתח שם? מעליך מרובע?
יש פה סדק, עכשיו.
סדק בגבס? סדק בגבס? קפוץ, קפוץ כיסא אחד. מה יש פה? יש פה רק חשמל, אפילו לא מים שיהיו כבדים. מה אכפת לך? אתה בצד. טוב? סליק לאגרה. איך מעלים חמורים לגג? איך זה קורה? נכון? רק אם אדם כשלעצמו מרים חמור לגג, הוא צריך להיות מאוד מאוד כישרוני. הוא צריך להיות מיוחד בשביל להרים דברים לגג, מיוחד היום, אפילו היום, במיוחד אז, בגג שהיה גג כזה רעוע, היה מאוד מאוד לא רציני, לא יציב. מה הדבר הזה שהוא מרים חמור לגג? איך זה קורה? גם לא כתוב חמור אחד. חמוריון. לפחות שניים היה שם. מינימום. נכון? איך זה קורה? יש לכם רעיונות בשבילו? סייעתא דשמיא. צצת במדרש בהמשך, שאתה זוכר. ובלי סייעתא דשמיא, איך זה קורה? צריך לסייעתא דשמיא. איך אדם עשה את זה? איך הוא מרים את החמורים לגג? איך הוא נכנס פה? איך הוא נכנס פה יצר הורה?
לא יודע, איך שהם דיברו עליו.
הדליקו אותו. בסדר, אין בעיה. אדם יכול להתעצבן שמדליקים אותו, יכול לכעוס שמדליקים אותו. אבל איך לעלות החמורים לגג? איך זה קורה? בסוף צריך טכניקה. הגג כולו ככה דרדלה, רועד. נכון? איפה אתה שם אותו? איזה חוזקות יש לו? רבי אלעזר, אלעזר, מעלה להם את החמורים לגג, עונש. שמע מה הם אומרים עליו, אמר ככה, הופ, החמורים בגג.
הוא מראה להם שהוא ענק,
איך הוא עשה את זה? לפני התובנות, איך הוא עשה את זה? איך מעלים חמורים לגג? יש לך רעיון?
שכר, לא, הוא בנזיר,
הוא כל הכל. נס, אתה אומר, זה סייעתא דשמיא, מה שנאמר. אולי גם זה מה שהמדרש יאמר בסוף, אבל בשלב הראשוני, בשלב הראשוני, אנחנו מסתכנים שאנחנו לומדים פה עכשיו לצרוק. זה נשמע לכם מוקב?
מה
אמור לקרפה
שלך?
מה
יש
למעלה? אולי כדאי כאילו לקרוא לזה מישהו. ואז מה?
לא, צריך להציץ פשוט בתקרה האקוסטית. מה אנחנו מחליטים? לעבור צד אחד? בואו, הרוב, הרוב פה. הרוב.
שינפר את זה שוב. כולם ביחד או
אחרת? שנייה. נמשיך קצת, חבר'ה. כדי שנפוס, המדרש הזה דורש זמן. לפחות 45 דקות. משהו למדרש?
כן.
כן?
באמת, כאילו אמורים להבין איך הוא העלה אותם? או
ש... אני רוצה להבין כל דבר במדרש הזה. כל דבר. מה זה אמורי? מי אמור? במדרש אין הוראות הפעלה. חז"ל כותבים לך משהו, הם כותבים לא סתם, זה מדרש תנאי, זה מקור תנאי, זה רבה. הוא קצת מהמאוחרים, אבל הוא מקור שהוא משוייך מאוד 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 רחוק. כשאני עובד ראשון, כמו בסוגיה, אתה עובד ראשון, אתה רוצה להבין כל מילה. לא כתב סתם, התיאורים של הדברים הם לא סתם, יש בו איזה ערך, איזה הסברה. זה משהו שאתה רוצה להבין, להתמלא. שום דבר פה לא נכתב סתם. כתוב שהוא אלה חמורים לגג, אני רוצה לדעת איך זה קרה, תן לי לקחת. ראית פעם חמור? בסדר, זה נחמד לומר, שם אותו על הכתפיים והלך. חמור, חמור או חמור, בקיצור, כבד. פעם איזה אירוע משפחתי, אחד החבר'ה, שיחק שם עם איזה חמור. שם איזה חמור שוטט לו עם איזה חבל, עשה לו ככה, עשה לו ככה, חמור התחיל לרוץ, תפס אותו בחבל ביד. גרר אותו כמו שצריך, אחד החבר'ה הצעירים, בן 18, רץ לחמור, תפס אותו ככה, בגרון, החמור נעצר. אז כולם אומרים לו, תגיד, מה אתה מנסה לעצור ככה? חמור, ילד בן 18. הוא אומר, יש לו מזל שהוא עצר, הייתי הופך אותו. נחמד. 17, לא יודע מה כמו היה. נחמד. אהב אמינה להפוך חמור. אבל נראה לי במציאות קצת יותר מעניין איך זה קורה. הוא מעלה אותם לגג. סתם, בצד הפשוט. זה משהו שהוא דורש כישרון. איך הכישרון הזה נוצר? זה מה שרציתי לשאול. וכן, אני רוצה להבין הכל. אטון ואון חמריון ולא אשכחון יתון. תנון העליון והמון יתון יבין בגדיו. במקום להגיד לנו שהם לא מצאו את החמורים, אז מה שכתוב זה שהם הרימו את החמורים, את העיניים לשמיים, ואז הם ראו אותם באגרה. לכאורה כל זה מיותר קצת, נכון? כי בסדר. איפה הם היו? הם היו בגג. אז בשביל להבין איפה החמורים, כנראה שהם צריכים לעשות את הפעולה הטכנית הזאת של להרים את העיניים לגג. למה המדרש מתאר לנו את זה? המדרש לא מתאר מה?
אצלו שנרים את העיניים לא בשביל ניתן להתפלל או משהו.
זה הרבה מרים את העיניים, אתה אומר, מאין יבוא עזרי, הוא, ככה, הציץ עליה.
כנראה אתם יש להם השכנה, כאילו, הם מכירים...
ומכירים שיש איזה מישהו כזה שיודע להעלות את כל החמורים לגג. אני נחמד, אני לא כל פעם שני חמורים. חמרים, חמרים לא מגיעים למקום אחד סתם. חמרים מגיעים פעם והם מגיעים המון 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 יכולת לישראל תבועה. לא פה שני חמורים, עוד מעט תראו בסוף שהתיאור זה ודאי יותר משני חמורים. זה משהו רציני, זה משהו שהוא אחר, אתה לא חושב שזה כזה טבעי. אתם צודקים, בשביל לראות את זה על הגג, כנראה רק ככה הם יכולים לראות, אבל המדרש לא נותן לנו דברים פשוטים, שאנחנו יכולים, לא צריכים ללמוד אותם. כל דבר, כל עריכות לשון פה, היא צריכה תלמוד, היא צריכה ביאור. בסדר? אז נון גבי אבוי, תנו לעובדה, הלכו אל אבא שלו, וסיפרו לו מה קרה. האמת שיש הרבה הרבה מה לדבר עם אבא שלו על הסיפור, נכון? א', זה לא יפה לעלות חמורים לגג, זה לא נחמד. היום המקבילה זה לשים את הרכב על בלוקים, לא? משהו בסגנון. נחמד, והגלגלים מאחור. אבל זה הרבה יותר מורכב, אבל דבר שני, הוא גדול הדור. הוא גדול הדור, בסדר, נגיד, יש לך איזה אחרי פחר ככה, מישהו הדליק אותו, שם את מה ששם. מה קרה? דבר שלישי, הם קליינטים. הם באים לא לקבל עצה מרבי שמעון. הם באים לקנות. זה הפרנסה של הבית, של החיים. זה נקרא... איך זה נקרא? היום עוסקים בזה הרבה. איך אדם נכנס לסופר, שיהיה חוויית קנייה, חוויית קנייה. נגישות, איפה דברים מוכנים, מוסרים. חנייה, חנייה בנוח. זה קריטי כדי שאנשים יקנו משהו. חנייה בגב, פחות נשמע משהו. ככה, קרה לו איזה משהו, פתאום טרח. אתון דבעון חמריון, אז נון גבי אבוי, תנו אלי עובדה. התגובה של רבי שמעון, אמר לון, דילמה מילה בישש מאותינה. אמרתם לו איזה מילה רעה? אז זה כיף לקרוא על זה במדרש. אבל המדרש הזה הוא חיים, הוא צורות של חיים. אנחנו נכנסים עכשיו לבית של רבי שמעון, ורואים את הסיטואציה. הגיעו כמה חמרים לקנות אוכל, ראו תופעת טבע מאוד מוזרה. איך אלעזר אוכל את האוכל שלו, ואיך שאמא שלו מתנהגת איתו, הם אומרים שהם לא אמרו לו כלום, אתה תראה. אמרו לו, אמרתם לו, עוד מעט תראו. אמרים לו, לא מרי, אלא כך וכך אבא עובדה, לא אמרנו לו מילה. הם לא משקרים, הם לא מרמים. אפשרות אחת שהם רמאים, בסדר, אבל אפשרות שנייה שהם לא משקרים. הם לא באמת אמרו, נכון? איזה חיבה בישה במעד עדן, והתחילו ללכלך עליו שהולך להרים את כל העולם. הם נכנסו לתוך סיטואציה, הוא הסתכל על השני, הוא הסתכל על השני, גלגלו את העיניים במקום הנכון. כולם בדיוק הבינו על מה מדובר. כולם הבינו על מה יש שם. וגם רבי אלעזר הבין. הם לא דיברו איתו. אדם נכנס, רואה איזו סיטואציה, הוא בהלם. רבי שמעון לא מוכן לקבל את זה. אמר לון, למה הכנסתם בו עין רעה וצרה? אפשרתם לדחון אבא אכיל? או הלכון אינון מזונה? לא, אהוד בריה ברא למזונה. רבי אלעזר, רבי שמעון, בהתקפה חזיתית על החמרים האלה. יש לו קפדה אדירה עליהם. הם לא אמרו לו כלום, אבל זה לא מספיק. לא מספיק בשבילו. למה הכנסתם בו עין רעה וצרה? מה אתם קלקלתם? אתם הרסתם אותו. אתם קלקלתם אותו. ומין דדחון אבא אכיל, הלכון אינון מזונה. אהוד בריה ברא למזונה. וגם כאן, הנהגת רבי שמעון היא פעילית מאוד מאוד מאוד. נכון? אנחנו מאוד רוצים להבין את רבי שמעון בהנהגה הזאת שלו. בגלל ש... לכאורה, בחינוך, צריכים גם גבולות. וזה מאוד מתקשר ככה עם הנהלות של האימא. אם נסחב הוא אכיל, נסחב הוא אכיל, עד שמסתיים הכל. גם אם זה הגדרה, עד שהכל מסתיים, אין שום אמירה, אין שום איזה חיוונון. איזה דיוק של דברים צריכים להיות מדויקים כאן. מה אתה נכנס בהם? הם לא אמרו לו כלום. הבן שלך יושב שם במטבח, זה נראה לא טוב. מלא, לא אכפת לך מזה, אבל עכשיו זה גם משפיע על אחרים. הוא לקח את החמורים של אנשים אחרים, שם אותם על הגג. זו סכנת נפש שלך, הגג לא קורס. אבל גם בלי זה, מה אתה נתן לו לעלות על ה... איך זה קורה, איך זה... אין לך שום מילה להגיד לו על ההתנהלות שלו, על הסיבה שלו. רק אתם אשמים. אבל פיך נוזלו ואמרו לו על בשמי והוא מחית לכון. בכל זאת, תגידו לו בשמי. מה תגידו לו בשמי?
יוריד החמורים.
אני ביקשתי שיוריד החמורים. אמרו לו בשמי. ולמה זה יעזור?
זה לא מתאים.
מצד הכבוד של רבי אלעזר, מצד הכבוד של רבי שמעון, שיכבד את אותם חברים שבאו
אליו. הוא אומר, כי אני גם פה, תתחשב בי כאילו. כן. זה הכיוון.
מצדיק אותו.
שמה?
כאילו הוא צדק, אבל...
אז למה נוריד אם הוא צודק?
כאילו, כמו שבאו.
בשבילי! כן. בשביל הביזנס, שלא ניפגע. אה?
מוכר את כבודו.
שעשים את עצמו רגע בצד, אבא גם פה. צריך לנהל עסקים. אז נון ואמרו להם משמיד, הוא מחית לכל. לא כתוב מה קרה. המדרש לא צריך לתאר את זה. זה ברור שכשרבי שמעון הולך לרבי לזר, סליחה, שהחמרים הולכים ללזר ואומרים לו, תקשיב, אבא שלך אמר, תוריד לנו, זה ברור שזה קורה. הנס האחרון היה קשה מן הראשון. פתאום יש פה נס, פה יש מהפכה במדרש הזה. עד עכשיו זה היה מישהו שיושב ואוכל בתנור, ואימא שלו מביאה, לא אוכל לזה. וזה מישהו שלא הבנו בדיוק איך החמרים עלו לגעת. אבל עכשיו המדרש אומר שהקדוש ברוך הוא גם כאן בתוך הסיטואציה. רבי לזר לא מנה לבד את החמרים לגעת. היא מנסחה, אימא שלו נותנת לו, אבא שלו מאמין בו, אבל פה גם הקדוש ברוך הוא נמצא. זה לא רק פעולה של הורים. הנס האחרון היה קשה מן הראשון. מן מסכן לאון, אבל מסיק לו אחד אחד. שהוא העלה אותם למעלה, היה מעלה אותם אחד אחד. אחד אחד ככה לגג. אבל מן החית לאון, אבל מחית לאון, טרי טרי. שהוא הוריד אותם למטה, הוא הוריד אותם שניים שניים. למה הקדוש ברוך הוא מתערב כאן? למה צריך את הנס השני שיהיה יותר גדול מהראשון? מספיק נס אחד שהצלחת לעלות, אז גם תוריד. נכון? למה צריך שניים שניים? כן, איפה אתה מול הדברים? מה? אז בסדר, אז למה זה בנס? למה הקדוש ברוך הוא שמה? הקדוש ברוך הוא לא שם עושה נס. כשהטבע נפגע, שיש שינוי בטבע, אז המציאות הטבעית הזאת היא פוגעת, היא הורסת, היא... כשהטבע נהרס, אז יש לזה השלכות. למה הקדוש ברוך הוא מתערב כאן? למה חשוב להיכנס לפה ולאפשר לרבי שמעון לעלות חמורים, אחרי זה להוריד אותם שניים שניים, על מה זה מתאר?
מה, אם מתעורר בו יותר כוח לעשות דברים טובים מאשר סתם לנקום בהם?
להוריד, אתה אומר, להראות שמידת טובה עדיפה על מידת פורענות. זה הקדוש ברוך הוא חשוב לו להיכנס כאן לסיטואציה הזאת, למקרה הזה, כדי ללמד את מי? את רבי לזר.
אותנו.
שומע עוד כיוונים, מחשבות, תובנות. כיוון שנתעסק בתורה פילטוליתו לא יכול לסבול. לכאב שנאמר, מעולפת ספירים. כל זה זה מציאות שקדמה לתורה. התורה יצרה דברים אחרים. מה התיאור כאן? מה נמצא כאן? מה עומד מול העיניים? אני חושב שזה מאוד מאוד קשור לצורת המבט, לצורת ההסתכלות. המדרש מתאר שתי מבטים, סיטואציה מאוד מורכבת. וכל מבט יצר איזה תוצר מסוים, איזה מציאות מסוימת. רבי לזר יושב ואוכל ליד התנור. אנחנו אף פעם לא אוכלים ליד התנור. גם היום כשאדם טועה מהסיר, זה בגלל שהמושג תנור בזמן חזל ובימי משתנה לגמרי, חלוטין. הסברנו שתנור זה המקום הכי מסריח בבית, הכי מטונף. מקום ששם אין יכולת להתנהג בצורה היגיינית, הכל מנוחלך, הכל מורכב, לכן בדרך כלל נמצא בחוץ. לא רק התנור נמצא אצלנו בחוץ. האדם, בגלל שהוא בן אדם, בן אנוש, אז הוא מפריד מאוד מאוד בין המקומות הטבעיות שנמצאות בחיים למקומות האנושיות. זה שהאנושות עושה. האנושות לא לוקחת את הטבע כמו שהוא, אלא היא עושה הפרדה גדולה למקום הטבעי, למקום האנושי. ולכן קיימת הפרדה במשך כל ההיסטוריה. גם היום אף אחד לא אוכל במטבח. לטעום על הסיר בסדר. למרות שלפעמים במטבח, הבתים שלנו, יותר נקיים מהפינת אוכל. אבל גם היום אדם לא אוכל במטבח. יש הפרדה במקום שבו מבשלים את האוכל, במקום שבו אתה אוכל אותו. הפרדה הזאת נשמרת כל הזמן. אדם אוכל, אז הוא לא אוכל עם הידיים בחיי האנושות המתפתחת. האדם המציא סוגים שונים של סכום במשך כל הדורות. הוא לא פוגש את הטבע ואת האוכל כמו שהוא. הוא לא בעל חיים. בעל חיים, כל כוחות החיים נמצאים במישור אחד. כשכוח הזן מתעורר, אז הכל זורם עם כוח הזן לאן שצריך. לפעמים אין הבדלה בכוחות הזן, שכל כוחות החיים נמצאים במקום אחד, אז הכל מתבלבל. האנושות לוקחת את הטבע ומפרידה אותו. יש סכום, יש קערות, יש כוסות, יש צלחות, יש שולחן, יש כיסאות, יש מטבח ויש חדר אוכל. וזה בהגדרה, העולם האנושי מטפל בטבע. הוא לא לוקח את הטבע כמו שהוא. הוא לא תאכל ממנו נע. הוא מבשל אותו, הוא מעביר אותו תהליכים לפני שהוא פוגש איתו, פוגש אותו. הוא לא מזין אותו כמו בקומה הטבעיות, יש בקומות הטבעיות הפשוטות. יש קומות טבעיות פשוטות, יש קומה אנושית, ואנחנו כל החיים מפרידים אותם בצורה מאוד מאוד שיטתית. רבי אליעזר, לפני שלמד תורה, יושב על התנור. על התנור זה כוונה שהוא ממש ממש אין לו שום צד של הפרדה. בין המקום הטבעי למקום האנושי. הוא יושב שם על התנור ואוכל בלי, זה לא מפריע לו. הוא אוכל במקום ש... כלומר, אומרת, אבל יושב בין תנור לקיריים. אבל, שמת לו מישהו, שהעולם נשבר עליו, אז הוא יושב במקום המסריח הזה. זה המקום, זה התחושה שלו בנפש, לא עלינו שהוא נמצא שם. אז גם שם הוא יושב, זה לא מפריע לו. אלעזר הוא לא אבל, לא קרה לו כלום. הוא יושב שם, אמא שלו מכינה לו אוכל, הוא טורף אותו. אוכל, לפחות, המדרש לא שם חוזר פעמיים על הדבר הזה, משהו שיטתי, מכינה ואוכל. לא כתוב שהוא ישיר למישהו, לא כתוב שום דבר, כתוב שנגמרת הגדרה, ויש מי שמסביר שנגמר כל האוכל בבית. אל הסיטואציה הזאת, המורכבת, יש שני מבטים, המבט אחד זה המבט של החמרים. החמרים נכנסים לבית של גדול הדור. לבית שמי שמלמד תורה ומכירים אותו ומכירים את הגודל שלו ואת הברכה שלו מצד אחד ומצד שני עוסק במסחר. וזה עולם שלם כזה שבצל הלימוד יש לו גם חיפוש כמו שכל גדולי ישראל. ואז הוא מעולם אף פעם לא רק למדו. יוחנן סנדלר, רבי יצחק נפחה. גדולי ישראל תמיד שילבו בין המקום המעשי לחיות בכבוד לבין המקום הלימודי, התורני. יש פה איזה משהו מאוד מאוזן, משהו מאוד נאה, מאוד מאוד יפה. גדול ישראל. נכנסים אליו ופתאום הם רואים את המציאות הזאת. הם לא אומרים דבר, הם לא מדברים. אפשר להגיד שהם שקרנים, אפשר להאמין להם גם. אני חושב שהמדרש לא סתם אומר את זה. אני חושב שהם באמת לא אמרו שום דבר. אבל זה מה שהם חשבו, ראו משהו מטורף. מעבר היה חד בין העולם שהם ציפו לו, העולם המתוקן, לבין העולם שהם רואים עכשיו מול העיניים. וזה מזעזע אותם. זה מפחיד אותם. זה מרעיד אותם ממש. הם מתים מפחד מה שהם. וכל פחד יוצר הגזמות. הגזמה מאפשרת לאדם להתמודד עם הפחד. זה נראה לו משוייך או לכללה העולמית שתמיד הייתה קיימת. או שזה הולך לפגוע בו ישירות. מה אכפת לך? זה בבית של רבי שמעון, תתנתק. כשאדם רואה איזה טשטוש, איזה סטייה בתוך החיים, אז הוא אומר, וואלה, זה גם יגיע אליי. זה יפגע גם בי. לא כל אחד חושב ככה, אבל חמרים חושבים ככה. למה חמרים חושבים ככה? בגלל שחמרים הם אנשי שוק. חמרים, הכישרון שלהם זה לדעת את הדחף הכי נמוך שקיים בחיים ההמוניים ולזהות אותו ולדעת איך לתת לו ביטוי. חמר טוב זה אדם שמבין שבשוק בדרום חסר עכשיו איזה חומר, איזה פרודוקט, איזה תוצר שנמצא מאוד מאוד בזול בצפון. והכישרון שלו זה ללכת ימים, חודשים, הוא מתכנן את זה. כמה זמן ייקח לי ללכת ולבוא, מצב השוק עד אז, הוא יתאזן, לא יתאזן. אבל אם הוא חד וטוב, מזהה את השוק, את הצורך, את הדחפים ההמוניים, מהר, יוצא לדרך, מביא את מה שצריך, שהשוק עדיין צריך, הוא מתאשר. חמר זה אדם שהכישרון שלו זה להבין שיש דחפים תת-קרקעיים בתוך המציאות החומרית הממוחה, הם זקוקים להזנה, הוא יודע לקלוט אותם טוב מאוד, והוא הולך להביא את הבדים, את הפירות, את התבועה, שבדיוק יהיה חסר. לפעמים הוא יודע לחבור, לחזות את החיסרון בשוק עוד הרבה לפני שהוא קורא. ככל שהוא יותר כישרוני, ככל שהוא מעורב בדעת עם הדעת הנמוכה של הבריאות, עם הדחפים הללו, אז הוא יודע להצליח בעולם הזה. הוא יודע להצליח בעולם הזה של החמרים. זה הכישרון של חמר. חמר, לחמר, לקחת אחריו חמר, מתבועה ממקום למקום. חמרים האלה נכנסים לבית של רבי שמעון ואומרים וואלה, אנחנו יודעים איפה הילד הזה הגיע. ככה נראה השוק, ככה נראה הדחף ההמוני, זה טייבה, זה הגיע מחטא גן עדן. העבודה שלהם זה להתעסק בחטא גן עדן. הם חמרים, הם עוסקים בחומר, הם כל הזמן עסוקים בלהסביר את החומר ושומרים איזה דבר מטורף כזה שמגיע לעולם הזה, להם זה ברור, זה פשוט. הם לא צריכים לדבר על זה. הם יודעים שהעולם עובד ככה, מסתכלים אחד על השני, הם מבינים בדיוק שזו הסיטואציה, זה המעמד. לא צריך להגיד על זה מילה. אבל לא רק הם מבינים, רבי אלעזר גם מבין. בבית של רבי שמעון חיים אחרת לגמרי לגמרי. יש ציור שונה לגמרי למציאות הזאת שלנו. המבט הראשוני, גם על אם רבי שמעון וגם על אשתו, הוא מבט מפליא. מה, את לא יכולה להגיד לו שישר קצת לאחרים? אתה לא יכול להגיד לו שלא מתנהגים ככה לקליינטים? הרי כל חינוך הוא דורש גם גבולות. גבול הוא דבר חשוב מאוד מאוד למציאות החינוכית. שמישהו לא יכול להגביל מישהו ולומר לו, תקשיב, את זה אתה לא עושה, אז זה נובע מחוסר אמון בו. כשאדם אומר לילד, אתה לא תעשה את זה, זה לא בגלל שהוא שונא אותו, אלא בגלל שהוא יודע באמת, שהוא יכול להתמודד עם הלא הזה, אני אגיד לך לא, ואתה תצמח מזה. אתה לא תשבר, אתה לא תארס, אתה תהיה חזק, ואתה תעמוד על הרגליים, יהיה בסדר. אתה תצליח לעמוד, אני לא דואג לך. אנחנו נצליח למצוא את הדרך. שתחיה למרות הלא הזה. גבול הוא הכלים שמאפשרים את כל הברכה, כל הברכה לשכון בפנים, להיות בתוך המציאות. גבול זה דבר קריטי מאוד מאוד מאוד. אבל המדרש הזה לא בא להסביר איך בונים גבולות. רבי שמעון יש מלא מלא גבולות. רבי שמעון צריך להילחם ברומאים, הוא יודע להגיד את האמת ולהקות אותה איתה בצורה מאוד מאוד חזקה, על משה, על כל מי שצריך להקות איתה. הוא יודע גם להתאכזר לקרובים שלו ביותר, ללכת לנערה ולא לספר לאף אחד בשביל לשמור על האמת הזאת. לרבי שמעון יש המון המון גבולות, אבל המדרש הזה לא עוסק בגבולות, הוא עוסק בחינוך. חינוך זה לא גבולות. חינוך זה לא להגיד מה לא ולא ולא ואסור ואסור ואסור. זה לא חינוך. חינוך זה לדעת מה האמת, האמת שנמצאת באדם המתחנך שמולך. רבי שמעון ואשתו יודעים שאפשר לראות את המציאות הזאת בצורה מאוד מסובכת, מאוד בעייתית, מאוד 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 קטנה ועלובה. אבל הם בוחרים לראות, בעיניים של מחנכים, לראות את העולם הזה בצורה אחרת ושונה. חינוך זה להאמין. להאמין שמה שקורה כאן, אם הוא קורה מתוך דחף, מתוך מציאות ככה שהיא קשורה אל הילד הזה, אל הטבע שלו, אז כנראה שזה מה שהוא צריך. כנראה שזה זה שלב שהוא מתפתח. כי יש שתי סיבות למה האדם מסיים כערות. אחד, חמרים אמרו, בגלל שהוא תאוותן, בגלל שהוא שייך למציאות ההמונית, הנמוכה, השפלה. אבל זה המבט של החמרים. המבט של רבי שמעון ושאשתו אחר. מי שרעב כל כך, בצורה טבעית, מי שרעב כל כך למציאות הזאת של החיים, יעברו שלבים, והרעב הזה יבנה דברים גדולים. יש רעב שלא נובע מתוך חומריות, יש רעב שנובע מתוך רצון לעשות דברים בצורה גדולה, בצורה משמעותית, ולטרוף את החיים בגודל. רבי אלעזר הוא כזה דרך אגב. רבי אלעזר הולך להיות אדם ענק, תגיד הגמרא, בגוף. המפגש של רבי אלעזר עם החומר הוא מפגש עוצמתי ביותר, מפגש אדיר. יש מפגש שהוא לא נובע מהמקום הנמוך, הוא נובע ממקום מדויק. הם קרויה, משמעותי. הם לא עסוקים בלהגדיר איך הילד הזה מתאר אותם, הם לא עסוקים בלחץ הזה, איך יגידו על גדול הדור, שגדל לו משהו בבית. הילדים הם לא הויטרינה שלהם, זה לא חלון הראווה, הם לא מפחדים איך שישכחו בינם לבינם. זה לא קשור, זה הוא. אתם לא צריכים להזין אותו. כשאומרים, רבי שמעון אומר לחברים, אתם לא צריכים להזין אותו, הוא אומר את זה גם לעצמו, גם אני לא צריך להזין אותו. מי שבריא, ברא לו מזונות. מי שברא אותו, גם בנה לו, ברא לו את היכולת להתמודד עם הכוחות החיים האדירים הללו. אבל יש רעב שהוא לא נובע רק במקום של חיסרון, של חלל, של חומריות, של תאווה. יש רעב שלא נובע רק מנחש רע שנמצא בתוך החיים. יש רעב שהוא נובע מתוך רצון לעוף על החיים, להתקדם, להתפתח. רבי אליעזר, הוא יושב ליד התנור ואוכל ואוכל ואוכל, אבל בלי סוף במדבר שזה מתואר את כישרונות. תואר כישרון אדיר שמופיע. לעלות חמורים לגג זה לא פשוט. לאף אחד, גם לא ימינו, כל שקל גם לא שם. לעלות חמורים לגג זה מציאות שדורשת המון 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 כישרון. המון מחשבה, הסתכלות, הוא עושה את זה תוך שתי שניות. נכנסים לקנות סחורה. ומה שרבי אליעזר אומר להם, בבקשה שהוא מרים את החמרים לגג, וזה המדרש מתאר שכשהם יוצאים החוצה, הם לא מוצאים את החמורים, אז הם צריכים להסתכל למעלה, ברור שהם יהיו למעלה, הם על הגג. המדרש מתאר מה רבי אליעזר גורם להם לעשות. אתם מסתכלים עליהם בעין כל כך נבובה, נורא נמוכה, קטנה. תרים אותם הבאת. תסתכלו למעלה. אל תקראו בשם כל כך עקום למציאות הזאת שלכם. תרימו את העיניים לגג. יש חומר, יש התעסקות בחומר, שהחלום והגעגוע שלה, הם לא נומעים במקום קטן. אנחנו נמצאים בערב טוב ישבט, בעזרת השם. ערב המפגש עם האדמה, ערב המפגש עם הפירות, פירות הארץ הטובה, ארץ זבת חלב ודבש. יש מפגש עם החומר שהוא לא יוצר קלקול, הוא לא יוצר סיבוך, הוא יוצר עוצמות אדירות. הרב בונת היה מביא שהפירות פה הם כל כך כל כך שופעים, בגלל שבאדמה, באומה, בעם ישראל, פירות ארץ ישראל כל כך שופעים, בגלל שבארץ ישראל יש חלומות לבנות חיים עסיסיים וגדולים בכל תחומי החיים, בכל המישורים. ורבי אליעזר אומר, זה לא קשור לכם גן עדן, זה לא קשור לשם. איפה רבי אליעזר יודע להגיד את זה בעצמו? כי זה המבט של ההורים שלו עליו. ההכלה הזאת. המדרש שרצה ללמד גבולות, הוא ללמד את זה כנראה במקום אחר. זה לא מדרש שעוסק בתורת החינוך ואיך היא צריכה להיראות. זה מדרש שמסביר מה זה אמון. לתת אמון במישהו, במקום שבו הוא נמצא, בשלב שהוא קיים. שרבי אליעזר שומע שרבי שמעון דיבר עם החמרים, הוא מוריד את החמרים, לא בשביל אבא שלו. אני חושב אחרת. אני חושב שכשהוא אומר, רבי שמעון אומר, תגידו לו בשמי והוא יוריד, הוא מוכן להוריד את החמרים בגלל שהוא יודע שאם הם עברו דרך אבא שלו, אז אבא שלו טיפל בהם כמו שצריך. הוא יודע שאם הם אמרו לאבא שלו, הוא העלה לנו את החמורים, אז מי שנמצא בבית הזה, איתו לגמרי, מאמין בשלבים שהוא עובר, לא בגלל שהוא יודע לזהות הכל. מי שבריא ברא לא מזונה. מי שצריך לדאוג לו, שהוא ידאג לו, לא אני. אבל הוא דורש את האמון, הוא יודע שבבית הזה יש אמון אינסופי, ואם החמורים עשו כזאת פדיחה מולו, אז אבא שלו כבר העמיד אותו במקום. החידוש הכי הכי גדול זה שהקדוש ברוך הוא נמצא פה. מי שמתקף את הרעב ואת השלבים הללו של רבי אליעזר, זה הקדוש ברוך הוא בעצמו. תורה גדולה, יש לה חיבור לתוך שלבים חומריים מאוד מאוד. ועל גביהם התפתח משהו. זה בנס קורה שהוא מעלה את החמורים לגג. בהתחלה הוא מעלה אותם אחד אחד. אבל אחרי זה שהוא יורד מהגג, הוא מוריד אותם שתיים שתיים. למה צריך את ההורדה הזאת שתיים שתיים? למה הנס הוא יותר גדול? מה הפער בין, בהתחלה שהוא העלה אחד אחד, אחר כך מוריד שתיים שתיים? הפער הוא פשוט. כשהוא העלה אחד אחד, אז לא היה רק הוא מול הסיטואציה. הוא עשה איזה משהו שהוא לא ידע באמת אם הוא טוב או לא טוב, וזה מה שהוא חשב. כשהוא ירד שניים שניים, הוא ירד עם אבא שלו, עם המבט של הבית שלו. ההורים שלו באמת נלחמו את המלחמה שלו. הוא ידע שהחמרים האלה, אבא שלו לא אמר לו בינם, אפילו לא הסכים לדבר איתו. תגידו לו בשמי, תגידו לו בשמי הכוונה, אני איתך. מה זורקים בך אין רע? מה מטנפים את השלבים הללו שאתה זקוק להם? מי אמר שהשלבים האלה הם כאלה מכוערים והמוניים וחומרים כמו שהם ראו? מבט מחיה, שער הבחינה, במפגש שלו עם בגעים, עם המציאות, איך לקרוא בשם המציאות, איך לזהות את הבגעים, את החסרונות ואת הרגלים בחיים שלנו, הוא מחנך ודורש את המבט המדויק הזה. זה מבט שלא קיים במציאות הרחובית הפשוטה. הרב משייך אותו למבט של עם ישראל מצד אחד, מצד שני, למבט דווקא של צדיקים. באורות ישראל כתוב ככה, הגלות רצון הטוב בדיבור ומעשה מרוממת את הרוח וקובעת מהלך לשטף הרצון לטובה. אורות ישראל פרק ז' עוסק בתכונות של עם ישראל, בכישרון של עם ישראל. מה הכישרון? התגלות הרצון הטוב בדיבור ובמעשה. להחזיק רצון טוב בדיבור ובמעשה, אבל לא רק איזו התגלות חד פעמית, אלא קובעת מהלך לשטף הרצון לטובה. קביעות כזאת של מבט, שעוסק ורואה בטוב כמרכזי, כמשהו שמניע את החיים. מה, רבי שמעון ידע שמאלעזר יתגדל ויתפתח איזה רבי אלעזר? אמא שלו ידע שבכל פעם שמאכילה אותו, ברור שזה לא יתהפך על פיה, הקערה הזאת ולאן זה ילך? יש מלא חששות, יש מלא דאגות. ודאי שהמבט ההמוני החמורי הזה, של החמרים, הוא נמצא ונגיש. ודאי. ודאי הוא גם מפתה לקרוא את המציאות בצורה ככה חסרה ועלובה. אבל זה לא מבט ישראלי. המבט הישראלי זה קביעות של טוב מיד, ולא רק באותה נפש שבתוכה מתגלה זה הרצון, כי במידה ערכית בכל הנפשות כולם, בייחוד המצווה הרושם על כללות האומה. על כן הצדיקים עוסקים תמיד בגילוי חפצם לטוב העליון המוחלט והשלם, הם פועלים בתנועותיהם הרוחניות הללו לרומם את נשמת האומה בכללה, ובין יותר רחב את המציאות כולה. מישהו מסתכל ככה בצורה טובה על המציאות, בוחן את המציאות. דיברנו כמה פעמים של בוחן, בחינה זה משום חן, לזהות את החן שנמצא בו. כמו מחנך, גם מחנך יש בוחן במילה מחנך. ועוקים מחנך בעיני, נתן לו חנינה. לחנון מישהו זה לתת לו מתנה מעבר למה שהוא זקוק. הוא לא זקוק למה שמצד האמת הוא לא זקוק, אבל לתת לו מעבר, להאמין בו. להאמין שהחן נמצא בו, שיש בו איזה אוצר פנימי שמסוגל לנווט, לנווט את החיים לטוב, על אף כל החסרונות והבעיות והמורכבויות שהוא יפגוש בדרך. לתת לו מקום. זה מרומם את נשמת האומה בכללה, ובמובן יותר רחב את המציאות כולה. את כל העולם זה מקדם. למה? כי כשאדם מסתכל על הטוב הזה, נלחם על המבט הטוב הזה בחיים, אז הוא נותן לקדוש ברוך הוא מקום להופיע. הוא נותן כלים למציאות הזאת של הקדוש ברוך הוא להתגלות. וזה תפקיד, זה משימה. שער הבחינה זה המבט הישראלי. זה תכונת נפש שאנחנו מסוגלים להיות חלק ממנה. אמיתית, לדעת איך היא פועלת. במקום נוסף, הצער הגדול, שמרגיש כל צדיק בעצמו לביאות הדבקות האלוהית שהוא חש בעצמו, שאין לו שומר את סימונו הגדול, מצער זה כל עבריו משתברים תמיד מרוב קילו נפש, ואין לו מנוחה בכל עונג ונחת שבעולם, זהו ממש צער השכינה, שתוכן החיים של כל העולמים כולם עומד לשלמות האלוהית העליונה שתתגלה בהם. עכשיו מתאר מה הם צערם של צדיקים. צדיק זה אדם שכל הזמן רוצה לגלות את השכינה מחייו, את הקדוש ברוך הוא בתוך העולם, אבל הוא לא מזהה את זה. העולם הזה נעלם, העולם הזה עלום, חסר. ואז הוא מלא מלא צמאון גדול שאי אפשר לשבר אותו, שאין לו שבר. הוא מאוד צמא והוא לא יכול להזין את עצמו, לא יכול לתת לעצמו כלום. זה צער אדיר, זה כאב אדיר. אז מה עלול צדיק הזה? צדיק הזה עלול ליפול לעין רע, עלול ליפול לכעס, לעצבים, כל דבר מטריד אותו. הוא רוצה לעסוק בשורש החיים, בסוד החיים. במקום זה הוא עוסק באיזה שטויות של העולם הזה. כל מיני הורדות ידיים וסיבוכים ו... ודברים עלובים וקטנים. אז הוא עלול להיכנס לקטנות. הוא עלול, צדיק עלול, אבל לא הצדיקים של הרב זצ"ל. תראו מה קורה לצדיק הזה, בעקבות השאיפות האינסופיות האלה שנמצאות בו. אומר הרב, ההתגלות הזאת בהרחבתה ותענוגה מותנאי שצריכה לשכלול הרצון החופשי של בני אדם, וכל הכישרון והמעשה הטוב וההדור התלוי בו. המציאות הזאת, אומר הרב, דוחפת אותו דווקא מתוך צמאון לזהות מעשים טובים. לזהות רצון חופשי, מעשה טוב, כישרון. מתוך געגוע לאלוקים, הוא לא מסתכל על העולם הזה בצורה חסרה, ועלובה, ומה הם פה והם פה והם פה. בדיוק הפוך. הוא מזהה כל הזמן, מנסה כל הזמן לזהות את הכישרון שיש בחיים, את הגודל שיש בתוך החיים, את הטוב שיש בחיים. על כן משתוקקים הם הצדיקים לתשובת הכלל תדיר. תדיר צדיק הזה זה כל הזמן עומד ליד הדור ומצפה את הגודל שלו ואת הברכה שלו, לאן הוא יתקום ויתקדם. ובתוכיות לבבם רוטפים הם לזכות לחייביה, כמעט דרדיף בתר חייה, כי באמת הוא חיין בכל העולמים. כיוון שיש לו תשוקה לחיים אלוקיים שנמצאים בחיים, והם לא מתגלים פה בחיים, אז הצדיק הזה כל הזמן עוסק בלזכות לחייבים. הוא נותן כלים, הוא נותן ביטויים, הוא נותן מקום לגודל האלוקי להופיע בחיים. שכל מישהו עושה משהו טוב בעם ישראל, אז הוא רואה, התנתק את האורות, הוא באמת מסוגל לראות את הטוב הזה בחיים של האדם. הוא מחפש אותו, הוא מזהה אותו, הוא מצביע עליו. כן, במבחן הפרקטי הפשוט, מי שמסתכל ככה על החיים, אז הוא נראה תמים. אבל הרבנו בחיים ביקש טוב, ביקש תמימות. להסתכל על העולם הזה בטוב, לשלם מחירים יקרים מצד אחד. ומצד שני, זה להאמין שהממד הזה של הטוב הוא באמת משרת משהו אמיתי, גדול בחיים. כן. זה לא שיטת חינוך. אני חושב שהמדרש פה לא בא לתאר את החינוך הנכון, איך זה דברים סיכום. זה לא סוגיה באיך לחנך, זה סוגיה באיך להאמין.
זה אמונה שמתאימה לכל בית שורג לבית
שלנו. אני חושב שזה סוד החינוך. אם אדם לא מאמין במישהו, ואם הוא מוכן לקרוא לו כל רגע ובשם עלוב אחר, למרות שיכול להיות בגיוני שהוא מתנהג באלימות מסוימת, אז הוא לא מחנך. ילד עושה שטויות הרבה פעמים בחיים, אבל מי זה הילד הזה? מה הוא? מה המטרה שלו? מה החלום שלו? מה השאיפה שלו? מה המרכז שבו? האם הוא, אחרי ילדים, לרגעים עם אברהם אבינו בהתגלמותו, עם האוהל ועם הכנסת אורחים ואם יש את החוויה לערבים אפילו, הכל טוב, הכל נמצא שם, ורגע אחר כך הם עושים דברים שאתה לא יודע בכלל איך לאכול אותם. מה המרכז? מה העיקר? לא נורא, תשאיר את השיר, מה המרכז? מה יש? מה עומד ביסוד הדברים? בבית של רבי שמעון אין ספק מה המרכז. אלעזר עושה שטויות. עושה שטויות, הוא נמצא במקום מאוד התחלתי. אבל עבורם זה יהיה והוויה. זה יבנו על המקום ההתחלתי האלה, חיים גדולים שלא צריך לברוח מהם.
לא להפקיר, כאילו, הוא
צריך להגיע את מה שבא לו ופחות יותר. אני לא חושב שכתוב פה מה שבא. אני חושב שהמדרש לא בא לתאר איך נראה חינוך. כמו שאמרת, אתה אמרת, המדרש הזה, זה איך נראה, איך מחנכים. ואני חושב שהמדרש מלמד איך מאמינים, מה היסוד החינוך. בחינוך יש המון 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 כלים. אחד מהכלים זה גבולות. דרך אגב, גבולות זה לא חינוך, זה רק סור מרע. זה רק סור מרע. אני לא יכול לדבר שהם מדברים איתי. זה לא חינוך. יש מורים נכנסים לעולם הזה, חינוכי. הכישרון הגדול שלהם יודעים להחזיק איתה. נראה לי פגשתם איזה 30 כאלה בחיים, לא? יודעים כסח, יודעים להעמיד. אני יודע שיהיה לי שקט, אני יודע ש... זה בסדר שאתה יכול להעביר שיעור, שאתה יכול להעביר תכנים. חניך, ילד, לא צריך רק שמישהו יעביר לו חומר. אולי זה חשוב, כן? אבל זה לא בדיוק המושג חינוך. חניך צריך שמישהו יאמין בו. וזה את התהליך שלו הולך לטוב. ואם הוא הולך ליפול לתאום מהצוק, אז אם אתה מחניך, אתה גם תגיד לו שהוא הולך למות, ודאי. ובוודאי שרבי שמעון ואשתו הם מלאי גבולות. רק המדרש הזה לא עוסק באמת הזה של החינוך. הוא לא עוסק בגבולות. גבולות זה הכשרי, זה הכשר לחינוך. זה לא החינוך בעצמו, חינוך זה להאמין. זה לראות את העולם ולזהות את הטוב הזה, מניע אותו. זה האלוקים עשה שירו מפנה.
למה זה לא בנפרד? אתה יכול לראות ביחד? הציבור הזה, אתה חושב להגיע את מומן
ולשלוט עצמו בגבולות? אני חושב שזה מורכב מאוד מאוד. מה שאתה רוצה. זה יכול לבוא ביחד, אבל זה מורכב מאוד מאוד. זה... כל הגזמה היא בעייתית. לכאן ולכאן לגבולות וגם לצד השני. כל הגזמה, אני מזדהה מאוד. כל הגזמה היא בעייתית. אבל העולם החינוכי הרבה פעמים מאוד מאוד נהנה להיכנס לצד הזה של הגבולות. אנחנו מדברים על העולם החינוכי, לא מדברים על איזה מורה בכיתה תתיות, כן? מדברים כל אבא, עוד מעט, 1, 2, 3, כולם פה ברוך השם, ובעזרת השם הורים. זה קורה יותר מהר ממה שאתם חושבים. ומה המרכז שלך? מה אתה? האם אתה יודע לעורר את הטוב, את השייכות אל הטוב, או שאתה יודע להסיר מהרע, ולהקות על כל הפחדים שאל תראה ככה, ואל תעשה ככה, ואל תעשה ככה, ואל תעשה ככה? אני חושב שהכניסה למציאות הזאת של חינוך לגבולות, עוד פעם, בלי חינוך, בלי גבולות אין חינוך. אתה יכול להביא הרבה הרבה טוב, אבל אין במה להחזיק, אין כלי מחזיק ברכה. אבל זה לא ההגדרה של חינוך. סור מרע זה לא ההגדרה של חינוך, זה הספתח. אבל לעשה טוב, שאדם יזהה את עצמו, בצלם אלוקים שבו. רבי שמעון ואשתו יודעים שבילד הזה יש צלם אלוקים. והרעב הזה שתקף אותו, זה רעב שהוביל אותו למקום גדול. הוביל אותו למקום נכון, למקום מדויק. זה לא שולי. ודאי שאם הוא ייפול מהתאום, הם יהיו שם בשבילו. רבי שמעון נלחם בכל רומא, הוא לא ילחם ביצר הרע של הבן שלו. זה לא שום בעיה. זה לא, זה רק זה לא המרכז. זה לא המהות. האם צריך אותם ביחד? כן. אבל בסוף, כשמדברים עליהם ביחד, אז זה יוצא 90% גבולות ו-10% אמון. כל אחד מאמין ומאמין ומאמין, אבל זה לא בא לידי ביטוי. קודם כל אמון, קודם כל לזהות את הטוב. זה צדיקים. שרוצים שהשכינה תופיע בחיים, הם לא מנסים להקות את כל העולם שיהיה טוב. הם מזהים את הטוב שנמצא בתוך החיים. הם רודפים אחרי זיהוי הטוב. בסדר? יישר כוח, צהריים טובים.
מוריס,
קשאבס.
סבבה.
כן? אוקיי. מאמינים בך?